מה המצב כולם? וברוך הבא לספוילרים מן הסתם. אני יואל ואיתנו, אתם אף פעם לא תנחשו, הוא אח שלי הגדול, אז בטח אדם, נכון? לא, זה גם לא איתן, זה אח שלי הבכור, פאקינג יונתן. מה המצב?
שלום, שלום.
מה קורה?
אנחנו מביאים אותי לתוכנית רק כשאנחנו מדברים על תוכן חכם סוף סוף. אגב, אני חייב להגיד, אתה ממש תאהב את זה, כי אנחנו היום מדברים על רוברטו אופנהיימר. אז אחרי, אני ראיתי את הסרט למעשה לפני שבוע, ואז אחרי שראיתי את הסרט עשיתי דיפ דייב לכל מה שאני יכול על אופנהיימר, ואחד מהדיפ דייב שעשיתי זה לשמוע את הפודקאסט שלך על הטריילר של אופנהיימר.
הקשבת לפודקאסט שלי? יואו!
כן, כן, שמעתי את הפודקאסט איתך ועם אדם על הטריילר. אני חייב להגיד שניכם סתומים לגמרי.
אני יודע.
זאת אומרת, עזוב את, את הקטעים שמיועדים להיות סתומים, כן? הבדיחות והכל. כמה תוכן חשבתם שהוא חכם ואמת? זה לא. דיברתם על השטויות.
כן, אז אני חייב להגיד,
אני חושב שבעצם שלב אמרת, הסרט הזה על אופנהיימר הוא בעצם רוסי, או משהו כזה. Like, what the fuck is he talking about?
אז בוא אני אנסה קצת להגן על הכבוד שלי, שאין הרבה, אבל כשאני ואדם דיברנו על הפרק הזה, על הטריילר, אנחנו, אדם לא אוהב לראות טריילרים. הוא אמר כבר מלא פעמים, אני לא בן אדם שרואה טריילרים ורואה סרט, אני פשוט אוהב ללכת לסרט ולא לדעת כלום. ואמרתי לו, תקשיב, כזה צריך לעשות פרק, לא דיברנו מלא זמן, על מה אתה רוצה לדבר? וואלה אחי, לא ראיתי כלום. ראית את הטריילר של אופנהיימר? זה לא, אז יאללה תראה ונדבר. אז איך שראינו את זה ביחד, ישר דיברנו על סרט, אז זה נטו היה לנו שתי דקות לראות את הטריילר ולדבר מה ראינו מה זה. בדרך כלל אני כן עושה את השיעורי בת שלי, ונכנס לזה יותר עמוק, ומנסה להבין יותר לעומק, שאני יכול להביא למאזינים כאן, אבל כאן לא היה לי את האופציה הזאת, זה היה נטו באמת, שתי דקות תראה את הטריילר, יאללה בוא נדבר על זה. אז כן, לגמרי זיינו את השכל שם.
אבל בן אדם, אתה חי בעידן של פאקינג AI, אתה יכלת לפחות לעשות את המינימום לחפש מי זה רוברטו אופנהיימר, סתם. הוא אפילו לא איטלקי, ולהבין שהוא בטוח לא איטלקי, אבל בטוח לא פאקינג רוסי. אולי קומוניסט, אבל...
כן, אז זהו, אני חייב כן לציין שזה בין הפרקים הכי מטומטמים שלנו, כי אנחנו באמת, גם לא דיברנו על הנושא, אנחנו גם לא דיברנו על הנושא, שזה מה שעוד יותר דפוק.
אבל הבדיחה שלו על הזין הגדול, זה היה השיא של כל הפודקאסט.
אדם דפוק בקטע הזה. אז אני דווקא ראיתי, יצא לראות את הסרט הזה פעמיים, פעם
ראשונה. אני תכנתי לראות את זה עוד פעם, כנראה, אם זה לא יהיה השבוע, כנראה שבוע הבא, גיסי. אני התלבטתי באמת לראות את זה פעמיים בקולנוע, ויכול להיות שזה עוד יקרה. כי אני, למען האמת, יש לי הרבה דברים להגיד על הסרט הזה. כשאני יצאתי, קודם כל הלכתי לראות את הקולנוע עם הלהקה שלי.
איך קוראים הלהקה, דרך אגב?
קוראים להם Relative Class.
Relative Class, להקה ישראלית, רוק.
והגיטריסט שלי הוא למעשה גם פיזיסיסט.
וואלה.
שכן או לא, אני לא יכול לאשר או לדחות את העובדה שאולי הוא גם כן יוצר נשק. סודי ביותר.
ועכשיו אתה אומר לזה כאן לכל העולם, נשמע.
אני לא יודע. אני לא משנה, הלכנו לראות את הסרט, וכשהקמנו מהסרט, כולנו הרגשנו אותו דבר. It's too fucking long. אני לא יכולתי להפסיק לחשוב על אליין בנס from סיינפלד. יש את הפרק המפורסם שהיא רואה The English Patient, והיא פשוט יוצאת מדעתה בקונה, ואז היא אומרת, it's too long. אז כן, ככה הרגשתי, ועם זאת, אני עדיין ממש רוצה לחזור לראות את זה עוד פעם, אבל That's for so many other reasons. אבל אני ממש הייתי בשוק שאת הדבר הכי חשוב הם בכלל לא צינו שם.
תודה.
הרבה לפני הסיפור של אופנהיימר ולפני איינסטיין וזה, היה פיזיקאי מאוד מאוד חשוב שהתעסק בכל התחום של האטומים. דוקטור ג'ון אסטרמן. ודוקטור ג'ון אסטרמן, הוא התעסק עם כל ה... תיאוריה הזאת של האטומים, הוא היה למעשה אחד מהראשונים שגילו את פיצול האטומים, רק שאצלו, למה זה לא הצליח אצלו? כי הייתה תאונה מטורפת אצלו בלאב, כן? how do you say lab? שכחתי.
מעבדה.
במעבדה. בקיצר זה דפק אותו לגמרי, ועם הזמן הוא התחיל להרגיש כל מיני סימפטומים מוזרים, כאילו הוא בעצמו לאט לאט התחיל להשתלט על... על, על כל מיני חומרים ברמה האטומית, הוא הצליח לשנות צורות, הוא הצליח לראות דברים, הוא הצליח, כאילו זמן לא דיבר עליו, והממשלה האמריקאית גילו את זה והתחילו לעבוד איתו ביחד, וגילו שוואלה, בן אדם הזה הוא בעל כוחות אדירות, ואז הם התחילו לקרוא לו דוקטור מנהטן.
וואלה.
תחיית יהיה פאקינג מפגר, זה מדיסי קאמקס, נו באמת.
בדיוק באתי להגיד, זה לא מהדיסי קאמקס, זה דוקטור מן, זה?
It's Watchmen.
כן, זה לא דיסי, זה מה? לא, זה
דיסי.
זה דיסי, נכון. כן, כן, זה דיסי.
אחי, אתה אומר, וואלה, איזה מעניין. This is all fake.
You got me.
כן.
Got you, bitch.
The Manhattan. The Manhattan Project is actually named after Dr. Manhattan.
וואו, אז אתה אשכרה הצלחת לקחת את, ולעניין אותנו כאן, ובעצם להביא לנו עובדה שקרית.
קודם כל, כל מי שמכיר את Watchmen, ושמע על Dr. Manhattan, הם חייבים לעשות פה את הקשר לאופנהיימר, כי זה מהמנהטן פרויקט, כאילו.
כן, לא, כן, אבל זה, אתה יודע, זה קומיקס וזה עולם אמיתי, אז... ברור. אבל...
כן, דוקטור מנהטן זה עולם אמיתי, נכון.
בכל מקרה, אז אני אמרתי, אני ראיתי את הסרט הזה פעמיים, פעם ראשונה ראיתי את זה עם אשתי, ואני נהניתי מהסרט, אני חשבתי שזה סרט מדהים, אבל בדיוק כמוך אני גם אמרתי, סרט ארוך מדי. אני מאמין שהיו יכולים לחתוך איזה חצי שעה, אולי אפילו 40 דקות מהסרט, ועדיין לצאת עם אותו מסר, אותו
רגע שעותו. יכול להיות אפילו, יכלו לחתוך שעתיים וחצי, סתם לא.
שעתיים וחצי לא, אבל אולי גג שעה, באמת.
לא, לא, אני אגיד לך מה אני אוהב בסרטים האחרונים של קריס נולן. קודם כל יש לי המון להגיד על קריס נולן, המון, כאילו אני יכול לשבת פה שעות רק לדבר עליו. על הגאונות שלו, על הסגנון שלו, על, על, ה, על האח שלו, על, כאילו, יש לי, אפשר לדבר מלא, אבל לא לזיין יותר מדי בשכל. כשאני הלכתי לראות את דנקרק פעם ראשונה, מה שהדהים אותי בסרט הזה, זה שיצאתי מהקולנוע ורציתי להבין עוד. רציתי להשכיל את עצמי עוד. וכך הרגשתי שיצאתי מאופנהיימר. הרגשתי, אוקיי, כן, זה היה ארוך מדי, אבל הרגשתי, פאק, אני רוצה לדעת הכל, אני רוצה להבין איך עובד פססת אטום, אני רוצה להבין מה ההבדל בין, בין פיז'ן, בין פיוז'ן, מה ההבדל בין ההיידרוג'ן בום והאוריג'ינל אטומיק בום, כן? מה הסיפור באמת של המשפטים שם שעשו לאופנהיימר, מה בכלל הקשר של איינסטיין לכל הסיפור הזה. רציתי להבין הכל, אני עד כדי כך כאילו של איזה מפעל גרעיני שיוצר את חשמל הכי גדול בעולם, כמה זה יכול לספק, כאילו, למה, אגב, אני עשיתי את התואר השני שלי בקיימות, sustainability, ושם כאילו זה ברור, כל מי שלומד sustainability, כל מי שלומד על מה שבאמת טוב לסביבה, לטבע, זה ברור לכולם שהאנרגיה הכי טובה לסביבה והכי נקייה, אני אגיד את זה יותר נכון, הכי נקייה, זה atomic energy, זה ברור
נכון.
לכולם.
זה כן, זה
והסיבה,
משמעית ברור.
והסיבה שיש על זה כל כך הגבלות, זה כל כך טיפשי, אבל בוא נגיד בעולם מושלם, בכל רכב יש לו איזה כור גרעיני קטן כזה, שהוא פשוט הרכב דלוק 24/7, והוא מטעין לך את הטלפון. אז כן, יצאתי מהקולנוע, פשוט רציתי להבין הכל, הכל רציתי להבין, ועשיתי דיפ דייב חזק, ואז כך הגעתי גם לצ'יילר שלך, ואז שם עצרתי, אמרתי, זהו, I got too far.
הגעתי כל כך הרבה דברים חכמים, ואז הגעתי לדבר המטומטם הזה.
I went down the rabbit hole and I found a dead rabbit.
כן, בשלב מסוים אני מאמין שאם תלך לשם אתה תמצא כמה ארנבים מתים.
כן.
אבל זהו, כן, הסרטים של כריסטופר נולן הוא בין הבמאים הכי מדהימים בעולם, במיוחד שהוא מישהו שלא ממש אוהב לעשות CGI, הוא ינסה להיות כמה שיותר רחוק מזה, וזה פשוט מדהים שגם בסרט הזה הוא אמר יש כאן אפס CGI,
זה לא נכון, זה לא
נכון, שאני חייב להגיד שקשה לי להאמין שיש כאן אפס CGI, במיוחד שאנחנו רואים את הקירות זזות, או שאנחנו רואים את ממש בתחילת הסרט.
כן, לא, אז מה, כשהוא אומר שהוא לא משתמש ב-CGI, האמת שהוא לא אומר את זה, אבל מה שיפה אצלו, ואגב זה מאוד נכון לגבי טרנטינו גם כן אותו דבר, הם רוצים שהמצלמה תקלוט כמה שאפשר. זאת אומרת
נכון.
שאם הם צריכים להשתמש בספיישל אפקס, הם ישתמשו בספיישל אפקס. אם הם חייבים לשים איזה רובוט בפנים, ישים עם רובוט בפנים. אם הם חייבים ליצור פצצה אטומית אמיתית, הם יעשו סתם. הוא לא עשה פצצה אטומית אמיתית, אבל פחות או יותר...
אבל הוא כן עושה פצצה. הוא כן בנה פצצה, ו...
בטח, בטח.
במיוחד בשביל הסרט הזה.
בטח, הוא עשה כמה פצצות וכמה גדלים.
נכון.
אז הגישה שלו, וגם טרנטינו, וגם סקורסזי לדעתי, הוא גם בראש הזה, שקודם כל, המצלמה חייבת לקלוט, בוא נגיד, לפחות 70-80% ממה שאני רוצה שיעבור. ואז עושים טאצ'אפים קטנים פה ושם עם CGI. אבל כשאתה מסתכל על סרטים היום, שהם כולם CGI, אז אתה יודע, בדרך כלל זה שחקנים בתוך חדר עם... It's all blue. It's blue and green and... אין שם שום דבר, ואז אחר כך במחשב שמים את זה. ואז ככה אתה
נכון.
יכול לסיים סרט מטורף שתוך עניין של כמה חודשים, מאשר אם היית עושה את זה אנלוגי, מה שנקרא, זה היה לוקח לך שנים. וגם אגב, הייתה שאלה כזאת ששאלו את דאוני ג'וניור, שאלו אותו, What would happen if Chris Nolan would direct the Marvel? מה הוא אמר? It would still be filming.
כן. אם כריסטופר נולן היה מצלם את הסרטים של האבנג'רס, של הנוקמים, מה היה קורה? בגלל שהוא בן אדם שלא אוהב לעשות CGI, אז רוברט דאוני ג'וניור ענה, אנחנו עדיין היינו מצלמים את הסרט הראשון, שיצא
נכון,
ב-2012.
נכון, ואם זה היה מעניין את קריס נולן, לא.
זהו, כן. אבל מה שכן מדהים, קריס נולן נמצא עכשיו במקום מושלם בשביל הוליווד, כי הוא בעצמו אמר שהוא לא מוכן לחזור לעולם של גיבורי על, אבל הוא עדיין רוצה להמשיך לעשות סרטים מעניינים בקט, לא גיבורי על, אבל עדיין דברים ממש מעניינים בקטע הזה. והוליווד לא מזמן סיימו עם הסרטים של ג'יימס בונד, וכריסטופר נולן אמר, אני בעצם מאוד מעוניין לעשות ג'יימס בונד, אבל אם אני אעשה את הסרטים, וזה לא כזה סרט אחד אני עושה, ואז מישהו אחר עושה, אני עושה נגיד שלוש סרטים. אז הוא מאוד פתוח לעשות את הסרטים של ג'יימס בונד, אני חייב להגיד, אני אף פעם לא ראיתי את הסרטים של ג'יימס בונד, אף אחד מהם. אם כריסטופר נולן עושה ג'יימס בונד, אני 100% הולך לראות את זה בקולנוע.
שמע, מה שיפה אצל ג'יימס בונד, מתי יצא ג'יימס בונד הראשון? הראשון היה קסינו רויאל, נראה לי בשנות ה-50.
נכון.
אז מה שיפה בסרטים האלו, קודם כל זה גם התחיל מספרים, זה התחיל מ... וואי, שכחתי את השם שלו, אבל הוא היה מרגל אמיתי. הוא היה
נכון.
מרגל אמיתי, ואז הוא התחיל לכתוב סרטים, וואי, שכחתי את השם שלו, לא משנה. ואז הוא התחיל לכתוב את כל הספרים על ג'יימס בונד. אבל מה שיפה בסרטים, שכל תקופה בעצם מהווה סגנון אחר. כל שחקן הוא מהווה סגנון אחר. אז ברור שיהיו את האלו שיגידו, שון קונרי was the best ג'יימס בונד, ובתקופה לפני שהטכנולוגיה באמת הגיעה לעידן כמו של היום, ואז הם היו רואים שעונים עם צצות ומכונית שהיא גם צוללת, ואז היה מעיף להם את התחת, אמרו וואו איזה מדהים. אז לפני שהדברים האלו היו באמת מציאותיים כמו שאנחנו רואים היום, אז יש כאלו שיגידו אז זה היה התקופה הכי טובה. אבל אם אתה רואה גם את ג'יימס בונד של פירס ברוזנן, פירס ברוזנן was a great bond,
כן.
ומה שיפה אצלו שהוא הוא יפה מאוד הצליח להעביר את האקשן, אבל חייבים להוריד כובע מטורף לדניאל קרג. דניאל קרג אני חושב שהוא הוא אולי הג'יימס בונד הכי טוב שהיה, אם כאילו אם לא מקום ראשון אז הוא בטוח מקום שני אחרי שאן קאנרי. אבל זה סגנון אחר. שאן קאנרי's bond was a different bond. אז מה אני אומר? אני אומר שאם נולן בוחר לעשות את זה, אני אגיד עוד משהו לפני זה. There were also some James Bonds שהם היו על הפנים.
כן, זה גם נכון.
גם מבחינת השחקן, גם מבחינת הרעיון, גם מבחינת הסרט, לא חסר גם כאלו שהם היו פשוט פאקינג על הפנים. אז זה לא רק עניין של איך להמשיך את הלגסי, זה גם איך להביא עכשיו משהו חדש, משהו מרענן, משהו שלא עשו בעבר. ובהחלט לנולן יש לו את הכישרון לעשות את זה, אבל זה גם מסוכן. Because there's a lot of weight on your shoulders. And if he fucks it up, because it's not like Chris Nolan can't fuck up a movie, כן? עם כל הכבוד לקריס נולן, ואני מאוד אוהב את הסרטים שלו, אני חושב שטנט היה סרט גרוע ברמות.
כן, אני חושב שבאמת בין כל הסרטים של נולן, טנט זה הסרט היחיד שהוא באמת עשה על הפנים. אבל שדרך אגב, גם בטנט מזכירים שם את אופנהיימר. אם אתה זוכר, שזה גם מעניין.
כן, כן. בסדר. יש שם הרבה דברים מעניינים. זה היה סרט מיותר. מיותר לגמרי,
כן.
סתם סרט.
כן, אבל לבוא ולהגיד בן אדם כמו כריסטופר נולן, שאני לא יודע כמה סרטים הוא עושה, אני מאמין מעל 20, ולבוא ולהגיד, הנה, עשית 20 סרטים, ומתוכם רק אחד על הפנים, כזה, אחי, מצידי, כל הסרטים שלך.
זה אפילו לא על הפנים, אתה יודע, זה בסדר, כן? כל מי שרואה, יראה את הסרט, יגיד, וואה, זה סרט, עדיין יש שם דברים מדהימים בסרט הזה, כן, מבחינת הרעיון, קונספט, איך שצילמו אותו, יש שם הרבה מה להגיד על הסרט. ועם זאת, fuck that. fuck that movie. אני נחשפתי פעם ראשונה לנולן, לפני בכלל שידעתי מי זה, כן? פשוט ראיתי סרט, אמרתי, וואו, זה אחד מהסרטים היותר טובים שראיתי בחיים שלי, וזה בטאפ 3 שלי. אני מדבר על הסרט מומנטו.
כן, מומנטו זה בין הסרטים הכי טובים שלו.
עכשיו, מה שמדהים בסרט הזה, שזה בכלל אח שלו, הרי אח שלו גם כותב, אח שלו לדוגמה הוא אחד מהכתבים הראשיים של Westworld.
אוקיי.
אז זה אח שלו, כן?
אוקיי.
בכל מקרה, אז אח שלו כתב את ממנטו.
וואלה.
כן, והוא גם היה אחד מהכתבים גם כן ב-Dark Knight Movies ו-Interstellar. אני חושב שהוא גם כתב לגמרי את Interstellar. בכל מקרה, כשהם הוציאו את ממנטו, זה כאילו הוא היה אפס במאי, אף אחד לא מכיר אותו, הנה ניקח תקציב, כלום תקציב, בוא נראה מה אתה עושה עם זה. אחי, והוא הביא אחד מהסרטים היותר מדהימים בהיסטוריה לדעתי. השאלה היחידה שאני לא הצלחתי לענות עליו, האם העולם היה צריך את הסרט הזה אופנהיימר?
אוקיי, אז הנה בוא נחזור עוד חזרה לנושא. זהו, זה מכל הסרטים של נולן, אני בשמחה יעשה גם אחרי השיחה שלנו כאן, יעשה מרתון נולן, בשמחה. אופנהיימר, עזוב את זה שראיתי את זה לא מזמן, וגם ראיתי את זה פעמיים, בגלל שזה סרט כל כך ארוך, וזה סרט קשה מבחינת הרבה חומר להקשיב וללמוד, לא קשה מבחינה ויזואלית, זה פשוט כל כך הרבה ללמוד, אני לא חושב שאני הולך לראות את זה עוד פעם לפחות לכמה שנים. לא בגלל שזה סרט רע, זה פשוט, זה סרט מדהים, כן. זה פשוט איטי, ארוך מדי, וזה פשוט הרבה הרבה למוח. אני זוכר ש... פעמיים אחרי שהגעתי הביתה מהסרט, בשני הפעמים אני הרגשתי כזה, וואו, יש לי כאב ראש, אני מרגיש כאילו הייתי בשיעור פיזיקה, כימיה, היסטוריה, מכונו, הכל בבת אחת, למשך 3 שעות, וכזה בלי מנוחה, בלי... זה פשוט היה יותר מדי בשבילי. אז זה סרט כבד. ואני חושב בגלל זה, אני לא מוכן לראות את הסרט הזה עוד פעם לזמן הקרוב. אבל עכשיו, האם באמת היינו צריכים את הסרט הזה? אני חושב שזה הסרט הראשון של נולן, שזה סוג של היסטוריה. זה לא, היי, בוא...
לא, למה? היה לו את דנקרק.
נכון, סליחה, נכון, טעות, טעות שלי. היה לו דנקרק, אבל גם בדנקרק, זה היה, זה לא היה בוא נתמקד, לא, זה לא היה בוא נתמקד על מישהו אחד. זה היה בוא נתמקד על המלחמה, מכל מיני זוויות שונות. כאן זה היה בוא נתמקד על מישהו אחד, ובאותו זמן על עוד מישהו שבעצם יש לו משהו נגד אופנהיימר, שזה הבחור, לא זוכר איך קוראים לדמות,
שטראוס, שטראוס.
סטראוס, כן, שזה רוברט דאוני ג'וניור, שדרך אגב עשה עבודה כל כך מדהימה, ונכון, הוא איירון מן והכל, הוא בעצמו, רוברט דאוני ג'וניור אמר, שזה הסרט הכי טוב שהוא אי פעם היה בו. ועכשיו...
אני בכלל אהבתי מכל האנסמבל שיש שם, כל איזה 5 דקות אמרתי, וואו, it's that guy, oh my god, it's that guy,
כן.
כאילו אני זיהיתי שם כל כך הרבה אנשים, היה שם את לוקי מווייקינגס, היה שם את ג'וש, from ג'וש אנד דרייק, של הילדים האלו, כן?
נכון. כן, עזוב. וואו, אז לא ידעתי שאתה הולך לזהות אותו ולהכיר אותו, אבל...
אני מיד זיהיתי אותו, אבל אתה יודע מי העיף לי את המוח? גרי אולדמן.
כן.
גרי אולדמן.
אחי.
גרי אולדמן, הוא העיף לי את התחת, ויש לו את המשפט בסרט. מבחינתי, הצנה איתו, זה השיא של הסרט. המשפט אחד שהוא אומר בסרט, זה פשוט מדהים, שאופנהיימר בא אליו, זה סיפור אמיתי, כן?
כן,
הוא בא אליו,
הוא
הוא אומר
באמת
לו,
אמר את המשפט הזה גם.
כן, הוא אומר לו, I got blood on my hands, וזה וזה וזה, והוא אומר לו, do you think those Japanese are thinking to themselves, who built this thing? No. They're thinking, who dropped this thing on us? I did. I dropped the bomb on them, not you. And ואז הוא אמר לו, can you little cry baby?
כן.
כן, אייזנהאואר, not אייזנהאואר, סליחה, טרומן.
כן, פרזידנט טרומן, אבל לא, אז אז הנשיא, כן, הנשיא טרומן באמת אמר כזה, אל תביא את הבכיין הזה לכאן יותר, אבל לא רק את זה, אופנהיימר הרגיש כל כך אשם שהוא בנה את זה, ושהוא בעצמו הרג מיליוני אנשים, אלפי אנשים, שדרך אגב, הטייס, גם אותו דבר, זה שנחץ על הכפתור, הטייס, הוא גם כתב בדיירי שלו, בממואר, לא יודע, שהוא גם הרגיש אשם, והוא התחרט על זה. זה פשוט, והוא בעצמו ראה מה שזה עשה. שזה פשוט לראות ולבוא ולהגיד
בסדר,
כזה.
אתה לא יכול להיות בן אדם אנושי ולא להרגיש כלום ולא להרגיש קצת אשמה. אבל הנה, כמו שציינו בסרט, זה היה סוג של מרוץ, כן?
כן.
Who's gonna make the bomb? או האמריקאים או הנאצים, ואם זה ביד הנאצים זה הולך להיות קטסטרופה. אבל הנה קצת היסטוריה שאולי באמת יעניין אותך וכל המאזינים שלך, שזה באמת אולי רק אדם. אז
וכנראה שגם אתה, כי אתה מקשיב לפרק
כן,
אחד פעם ב...
כן. אז בסרט אופנהיימר יש שם מדען בשם אייזנברג, אני חושב קוראים לו אייזנברג.
הייזנברג, כן, שהוא היה בצד של הנאצים, וכן.
כן, אז יש סיפור מאוד מפורסם, הרי אופנהיימר בעצמו אמר, וגורם את זה גם בסרט, שהוא אומר שאייזנברג הוא מהמדענים היותר מטורפים בזמן שלהם, כן? אפילו ניסו איכשהו להבריח אותו, הייתה דיבור כזה, להבריח אותו החוצה, כדי שיעזור לאמריקאים. אבל הסיפור על אייזנברג זה ששלחו מתנקש לגרמניה. שלחו מתנקש כדי להרוג את אייזנברג.
וואלה.
כן, כי שמיים, הוא בעצם היה האופנהיימר של הנאצים.
נכון.
בזמן שאופנהיימר הוא בנה את כל הפצצה האטומית לאמריקאים. אייזנברג היה בצד השני והתחיל לבנות פצצת אטום לנאצים. והם שלחו כמה מתנקשים למען האמת כדי לחסל אותו והגיעו אליו. ולא התנקשו בו. תשאל למה?
למה? כי חשבו שהפצצת האטום שלו יתפוצץ ויהרוג גם אותם?
הם הבינו ככל הנראה שהוא מעכב את התהליך.
וואלה.
כדי שהאמריקאים יצליחו לסיים את הפצצה שלהם לפני הנאצים.
וואלה.
כן.
בואנה, זה גאוני, אני בכלל לא חשבתי על זה. אני באמת ראיתי את זה בתור מרוץ, אני גם שמעתי קצת על הייזנברג והכל, לא הייזנברג משובר שורות, אבל זה, אני לגמרי כזה, חשבתי בואנה, זה באמת מרוץ מטורף, הנה הם מנסים לעשות תחרות, ואז כשהחבר'ה שלנו, האמריקאים, גילו שהם בעצם מתקדמים במרוץ הזה, הם מעבר שהייזנברג בעצם עשה טעות, כשהם השתמשו באיזה חומר, שהייזנברג, כדי לאחסן את האטום, שכחתי איזה חומר זה היה, אבל כשהם
You have
אמרו את זה,
plutonium and uranium.
לא, החומר, הברזל, וואו, גרנט, לא גרנט, וואו, ברח לי המילה. אז השם של הברזל הזה קוראים לזה גרפייט, והגרפייט היה בתוך הפצצת האטום, ששם, כשהאטום, שהם חתכו את האטום, וזה היה בתוך הפצצה עצמה, מה שקרה בעצם, זה האטום כביכול, תדמיינו את זה כביכול בתור כדורים, קליה, אז זה תמיד זז מלא, התנגש בגרפייט, בקיר, בתקרה של בקירות של הגרפייט, ותמיד זז והשתכפל, נהיה יותר ויותר ויותר, והגרפייט גם סופג את זה וגם משכפל את זה, וכאן בדיוק בסרט, הם אומרים לנו שבעצם הייזנברג השתמש בלחץ מים, במשהו כזה, בגלוני מים, במקום להשתמש בגרפייט. וכאן הם בדיוק אמרו לנו, הנה הם עשו טעות, שהם בעצם הלכו, השתמשו במים במקום בגרפייט, ובגלל הטעות הזאת, אנחנו עכשיו מובילים, והם ממש ממש מאחור, ואנחנו כן נצליח לעשות את הפצצת האטום לפני הנאצים. אבל זה ברזל מסוים, ששם הכל היה מאוחסן. וכשהם אמרו כזה, הייזנברג לא השתמש בברזל הזה, ובעצם עשה טעות, אז אנחנו בעצם מובילים. וכשהוא אמר את זה, אמרתי לעצמי, בונה, זה דבר שאני אוטומטית ידעתי, נכון, זה לא קשור לאחד השני, אבל ישר הראש שלי קפץ לצ'ינרבול. כי עכשיו, נכון, צ'ינרבול זה כן מפעל אטומי ברוסיה, שבאמת קיים ובאמת התפוצץ והכל.
ברוסיה או באוקראינה?
באוקראינה, סליחה.
כן.
כן, אבל... מה, כזה מה...
Who cares? It's going to be part of Russia anyway.
או אוקראינה, כזה הם הולכים לנצח.
כן.
לא, אבל אני, אחד הדברים שאחרי שראיתי את הסרט של אופנהיימר, אני ראיתי את הסדרה של צ'ינרבול, של HBO, קוראים לזה צ'ינרבול, שש פרקים, משהו כזה, וזה נכון,
כן,
שני דברים שלא קשורים לאחד השני, אבל שני מדברים על האטום, וגם נכנסים לזה עוד יותר לעומק והכל, ובעצם בסדרת צ'ינרבול הם מסבירים על האטום אפילו עוד יותר, שדמיין על זה ככה, איך האטום עובד, ברגע שאתה חותך אותו, אתה חותך אותו לכמה חלקים, ואז הוא מתפצל, והוא פשוט קופץ, ותמיד זז, תמיד...
אתה מדבר על הפיז'ן, אבל יש גם פיוז'ן.
נכון, אבל מה שהם הסבירו שם, שהאטום תמיד זז, תמיד זז, ומשתכפל, ופשוט תסתכל על מיליוני, על מאות מיליוני,
יש תגובת
של כדורים,
שרשרת, כן.
כן, בדיוק, תגובת שרשרת של כדורים, פשוט תמיד יורים.
אטומים.
אטומים
כן.
קטנים שתמיד, תמיד יורים, לא מפסיקים לירות, וזה מה שבעצם קרה בצ'ינרבול, שזה התפוצץ, ולמה זה היה חשוב לחצות את הכל, כי זה כדורים שעד היום, אפילו מה, 20, לא 20 שנה, אבל מה, 30 שנה, 40 שנה, שעדיין ממשיך הרדיו אקטיבי משם, עדיין פולט החוצה ועושה מלא קרינה. ועכשיו לראות כאן בצ'ינובל, איך הם למדו על זה, איך הם בנו את זה והכל, זה באמת ללמוד את כל זה, ואז הם הבינו שבעצם הייזנברג, הם עשו טעות, אתה עכשיו בא ואומר, הוא עושה את זה בכוונה, שזה עוד יותר מדהים. זה רק
ככל
what the
הנראה זה
fuck.
לא היה טעות, ככל הנראה זה לא
כן.
היה שום טעות.
נכון, שזה, כשהם אמרו לנו, יש, כזה הם עשו טעות, הם בחישוב, אנחנו בעצם מעלים, ואמרתי, יואי, מה שמגניב בסרט הזה, אני, עד כמה שזה גם ארוך, ואתה לומד, אתה עדיין באמת נכנס לדק, אוקיי, יאללה, אנחנו נבנה את הכור האטום, אנחנו ננצח, אתה בעצם נכנס לתחרות, אתה בעצמך. וכזה, אוי, פאק, אנחנו מפסידים, הם עוקבים, ואז אתה שומע כזה, אה, לא, אנחנו מובילים, לק, יא, אנחנו מובילים, איזה כזה. אז אני ממש נכנס לקטע הזה, וזה, יו, אז מגניב, זה, איזה הרגשה טובה, זה, אוי, מלא אנשים הולכים למות עכשיו. זה שיט.
כן.
אבל לא, זה שאתה בא
כן,
ואומר,
כן.
זה, הוא עשה את זה בכוונה, בונה, זה גאוני. זה גאוני, זה מדהים.
שמע, היו הרבה אנשים והרבה כוחות משני כל הצדדים שניסו לסיים את המלחמה. אחד מהסיפורים המפורסמים זה ולקירי. יש את הסרט עם טאם קרוז שהוא מגלם את, שכחתי איך קוראים לקפטן הזה, אבל יש את הסרט ולקירי, שזה סיפור אמיתי לגמרי שקרה על נאצים שהם ניסו לחסל את היטלר, והם כמעט הצליחו, הם הפציצו אותו,
נכון,
כן?
כן.
וזה פשוט לא היה מוצלח. אבל כן, הבאסה, ואופנהיימר בעצמו אמר את זה, זה שכשהם הפציצו את היפנים, זה כבר אחרי שהגרמנים כבר
יפידו.
נכנעו, כבר לא היה מה להפציץ אותם, ולמעשה גם לא היה מה להציץ את היפנים גם כן. הם היפנים היו די מובסים, הם פשוט מהכבוד שלהם, הרי הם איזה גישה סמוראית כזאת, כאילו להיכנע זה בושה, אתה לא, אין דבר כזה להיכנע, זה עד המוות, קמיקזי סטייר, כן?
נכון.
אבל למעשה הם כבר הפסידו, כבר האמריקאים השתלטו על כל המרשל איילנדס, והם כבר היו בדרך להיכנס ליפן, וזה פשוט היה שאלה של, טוב, guys, don't be fools, we're going to come in, yes, a lot of people are going to die on both sides, but we're going to win. כן? אנחנו עכשיו גם קוראים לכל החיילים מאירופה לבוא. הם פשוט לא היו מוכנים, אז אמרו, fuck it, יאללה, בוא נזיין להם את הצורם, הפצצת אטום.
כן,
מה שדפוק ביפנים, אתה יודע, אני, אם, אם, אם אני מרגיש, אם מישהו רוצה להרגיש אשם, שלא ירגישו אשמים על, על, על הירושימה. סליחה. שלא ירגישו, שכן ירגישו אשמים על הירושימה, אבל לא על נגסקי.
למה לא על נגסקי?
כי כבר הפציצו אותם, היית אומר, אם בזה עם עם שכל,
נכון,
כן,
כן.
הם יבואו ויגידו, טוב, אנחנו מיד נכנעים. אמרו, maybe there's a way out of this, we are not surrendering. טוב, די, אתם פאקינג מפגרים. הראשון לא הגיע להם, השני הגיע להם.
אז זהו, לפי מה שאני הבנתי, אז ארצות הברית...
אגב, סליחה שאני קוטע אותך, אפרופו נגסקי, לכל המאזינים, אתם מוזמנים לשמוע על The Shadows ונגסקי של הלהקת Relative Cause. כן, תמשיך.
כן, לא, אני חייב להגיד, זה בעצם אחד השירים שאני חייב לשמוע של הלהקה שלכם, Shadows ונגסקי, שזה מאוד רלוונטי לנושא שלנו כאן, לפציץ את נגסקי. אבל לא, לפי מה שאני הבנתי, ארצות הברית בכוונה רצו לבנות שני פצצות, בקטע של, במקרה והם לא יכנעו על הראשון, אז להראות להם שיש לנו עוד אחד, ואנחנו יכולים להביא עוד אחד ועוד אחד, ואנחנו לא נפסיק עם זה, עד שאתם תיכנו. להראות להם, כזה, כי היפנים בטח יגידו, טוב, הם עשו את הפצצה הזאת, הם הרגו מלא, אבל ייקח להם בטח עוד איזה כמה שנים להביא עוד פצצה כזאת. אז אנחנו יכולים לשרוד עוד איזה שנה.
בוא רגע נזרום עם המחשבה שלך. איפה היפנים היו בתהליך של להשיג פצצת אטום?
הם לא היו. הם לא היו.
אז בוא נגיד, וגם לא היה להם פצצת אטום שני בזימון כזה, כן? בשלוף. כמה זמן לדעתך היה לוקח לאמריקאים להשיג עוד אחד כזה?
לא כמה
פחות זמן
שנים.
פחות זמן מהיפנים?
ברור,
לפני
ברור,
היפנים?
ברור. לא, אבל
אז...
זה בדיוק מה שאתה אומר, מתוך הכבוד שלהם, הם בטח באו ואמרו כזה,
כן.
ייקח להם עוד מלא זמן להוציא עוד אחד. אז יש לנו, אנחנו יכולים לשרוד את זה ואולי להפוך את המלחמה הזאת לטובתנו. זה מתוך הכבוד שלהם. וברגע שהוציאו את הפצצה השנייה, הם הבינו, טוב, אין סיכוי, כי הם יכולים עוד 3 ימים להביא לנו עוד פצצה. ואז עוד 3 ימים פצצה. ואז עוד שזה, אז הם הבינו, טוב, אין סיכוי. שדרך אגב, אם אנחנו מדברים, כן, על הירושימה ונגסקי, לנו, טוב, לך זה כבר השביעי לאוגוסט, לי זה השישי לאוגוסט, בדיוק היום בשבילי, לפני 78 שנים, הפציצו את הירושימה.
וואלה.
כן, בדיוק היום, לפני 78 שנים. אז
אז כולם ישמחו,
ועוד
כולם
יומיים
ישמחו
שלושה.
לדעת. כן, אז נעשה עוד פודקאסט עוד 3 ימים, נרים לחיים, סתם.
לא, אני פשוט אשים את הפרק הזה ביום שהפציצו את נגסקי. הנה, אנחנו מדברים ביום
לא,
שהם
אז...
מדברים ביום שהפציצו את הירושימה, נעלה את הפרק שהפציצו את
לא, לא,
נגסקי.
לא, לא, לא נחגוג שהפציצו אותם, נחגוג את Victory Day נקרא לזה, כן?
Victory Day, V-Day, Vagina Day.
וידה, כן. אז וואלה, אגס זה, כן, יפה.
כן, זה, לא, זה מעניין שזה קרה בדיוק היום לפני 78 שנים, שדרך אגב, הסרט הזה, אופנהיימר, לא קיבל אישור להיות ביפן, כי הם כבר ראו את הסרט בלייב אקשן.
כן. כולם ישמחו לדעת שכיום הירושימה נגסקי הם שני ערים מאוד מוצלחות ויפות וכולם דברים
נכון.
משלמים, וזה
כן.
אפילו צמח פי שתיים, כי שאתה כנראה מקרין אנשים, הם מתקפ... they multiply, they're like gremlins, כן?
כן, לא, זה, מה שכן, זה, אני, אם אני לא טועה, לא אמורים להפסיד את וואו.
נגסקי.
נגסקי, לא יודע מה קרה שם. לפי מה שאני
אתה שתית יותר מדי סאקיז.
סאקי, סאקי! אז אם אני לא טועה, לא היו אמורים להפציץ את נגסאקי, היו אמורים להפציץ עיר אחרת, אבל באותו זמן שהם טסו
היה,
מעל
כן, היה מעונן, כן.
היה יותר מדי מעונן והטייסים לא ראו כלום, אז אמרו, טוב, פשוט נמשיך כזה, אנחנו נפציץ עיר אחרת. וזה נפל
כן.
על נגסאקי. שזה גם מצחיק, כי גם בסרט עצמו הביאו לנו, טוב, יש לנו רשימה של עירים שאנחנו רוצים לפוצץ, וזה גם משהו אמיתי, שאחר כך אמרו, לא נפציץ את העיר הזאת, כי אני ואשתי הולכים לכאן לירח דבש
קיודו,
מלא, גיודו,
קיודו,
אנחנו אוהבים ללכת לשם לירח דבש מלא, וזה מקום ממש יפה, ותרבות ממש מדהימה. שזה, אוקיי, שזה אמיתי, זה אחד הסיבות, למה לא הפציצו את העיר הזאת, את קיוטו.
קודם כל, קיודו זה היה פעם עיר הבירה של יפן, אם אני לא טועה, זה גם מקום מאוד דתי, זה כמו ירושלים שלהם. וכן, זה סתם היה מיותר להפציץ מקום דתי. זה גם לא היה מאוכלס כזה הרבה, אתה רואה, אם כבר להפיל, תפיל למקום מאוכלס.
אז זהו, זה גם אחד הדילמות שהראו לנו בסרט של למה בכלל לפוצץ, כי אתם בניתם את זה נגד הנאצים, והנאצים כבר הפסידו, והאם כבר אתם כבר הולכים לפוצץ, למה לפוצץ עיר עם מלא תושבים ולא בסיס? והתשובה שלהם היה, טוב, אנחנו רוצים תוצאות, כזה לבצץ
לא
בסיס.
נאצים, לא
לא,
נאצים, יפנים, אבל
יפנים,
בסדר,
לא,
צסים
לא,
של,
כן, לא,
כן.
בהתחלה זה היה לפוצץ את הנאצים, ואז אמרו, הנאצים הפסידו, אז למה לפוצץ בכלל? אז סבבה, אתם הלכתם ופיצצתם את היפנים, אז למה לפוצץ עיר עם מלא תושבים ולא בסיס צבאי? והתשובה שלהם, כי אנחנו רוצים תוצאות, אנחנו רוצים, כל הבסיסים שלהם הם קטנים מדי לעומת הנזק שהפצצה הזאת תעשה, ואנחנו רוצים
ברור,
תוצאות.
ברור,
וכזה,
ברור.
אז אתם אז אתם מראש באתם בקטע של אנחנו רוצים להרוג אזרחים חפים מפשע. אתם באתם מהידיעה הזאת.
קודם כל, במלחמה קוראים לזה...
אין אף אחד לא חף מפשע, כן.
לא, 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 זה לא שאף אחד לא חף מפשע, אבל יש לך collateral damage, כן? אין, זה מלחמה, אין מה לעשות. מורידים פצצה, אנשים מתים.
כן, אבל עוד פעם, זה פתאום הגיעה הדילמה שגם בזמן הסרט הראו לנו, זה
אגב,
בפסיק.
אתה חושב שבאמת זה עניין את הזין של האמריקאים
ברור
אחרי מה
שלא.
שהם עשו,
ברור שלא.
אחרי מה שהם עשו בפרל הרבר? אחרי פרל הרבר, הדבר היחיד שעניין אותם זה להכות אותם חזק, לא עניין להם את התחת. גם אחרי שהם מתו, שנים אחרי זה, בעקבות הקרינה, הגיע כמעט ל-300,000 אנשים שמתו, אתה חושב שעניין את התחת של האמריקאים? זה מבחינת האמריקאים, זה כאילו, עשיתם לנו ככה בפרל הרבר? יאללה, 300,000, הכל
כן, לא,
טוב.
זה, תקשיב, כזה, כן, כשזה מגיע למלחמה, הולך להיות מנצחים, הולך להיות מפסידים, הולך להיות מלא אנשים שימותו, נכון. אבל זה, בסופו של דבר, מגיע השאלה שגם שאלו בסרט וגם במציאות, עד כמה הכרחי זה באמת היה. האם באמת הייתם צריכים להפיל את הפצצה הזאת ולהרוג את הכמות, את הכמות הזאת של האנשים? ובסופו של דבר הם אמרו, תקשיב, אנחנו השקענו כל כך הרבה כסף, אין סיכוי שלא נשתמש בזה. וזה היה אחד התשובות שהם באמת אמרו. אנחנו השקענו כל כך, אין סיכוי שלא נשתמש בזה. שהם בסופו של, זה סוג של...
זה כמו צעצוע חדש, אתה ממש רוצה לחנוך.
כן, זה הם בסופו של דבר סוג של הודו, וואלה, לא היינו צריכים להשתמש בזה, אבל רצינו. זה בדרך הכי פשוטה שאפשר להגיד, הם בסופו של דבר הסכימו, זה היה מיותר לגמרי. אבל רצינו להשתמש בזה, כי השקענו כל כך הרבה כסף, זה נראה מגניב.
כן.
שזה אכזרי.
בואו רק נקווה שזה גם הפעם האחרונה שמשתמשים בפצצת אטום כלשהי במלחמה.
זהו, שאם אני לא טועה, בגלל שהם הפילו את הפצצת אטום, זה גם מה שפתח את ה-Cold War, המלחמה הקרה עם רוסיה.
לא, זה לא מה שפתח את ה-Cold War.
זה אחד
זה
הסיבות
לא...
שפתח את הדלת למלחמה הזאת. אני לא אומר שזה הסיבה העיקרית, אבל זה אחד מהסיבות.
אני לא חושב שזה היה קטליסט, אבל בהחלט, during the Cold War, בהחלט היה איום גרעיני, אין ספק. אבל אני חושב שאחרי שהרוסים המציאו את הזארבאם, הם עשו ניסוי של הדבר הזה, והורגש רעידת אדמה בצד השני של כדור הארץ. ואז זה יצא לחוק שאפילו ניסויים שאטומים אסור, אסור יותר.
וואלה.
כי אתה יכול, כי לכאורה תגיד מה אכפת לי, שתפציץ את המדינה שלך כמה שאתה רוצה, אם אתה רוצה לנסות את הפצצת אטום, תפציץ את המדינה שלך כמה שאתה רוצה. הבעיה שזה כבר מגיע לגדלים כל כך מטורפים, these hydrogen bombs, הם מטורפים, שזה כבר מורגש... בצד השני, כן.
כן, לא, זה באמת בהחלט מטורף. זה גם מה שאני ממש אהבתי בסרט, הם הצליחו לגרום לי להיכנס לזה לקטע של, כן, ברור שאני יודע שאנחנו הולכים לחיות וכל זה בעבר, אבל אני באמת הצלחתי להיכנס להרגשה הזאת, והם אמרו לנו, מה יקרה אם ונפוצץ את הפצצת ניסוי, כי אנחנו חייבים לעשות ניסוי. והם אמרו, סיכוי שנשמיד את העולם זה קרוב לאפס. שזה אומר, עדיין יש סיכוי. שאנחנו הולכים לפוצץ את כל כדור הארץ. ואחד הקטעים שהכי הדהים אותי, ואני לא יודע למה, אבל כשראיתי את זה, אני גם ראיתי like, holy shit, שהשחקן ג'אש מ-Drake and Josh, נכון? הוא הבחור שלחץ על הכפתור ניסוי. ויש שם מאייה, שהוא לוקח את היד שלו אחורה, ואז מחזיר את זה. ואני פשוט הרגשתי את הכובד על הכתפיים שלו, של יש סיכוי שאני עכשיו הולך להשמיד את העולם, האם לעשות את זה, לא לעשות את זה, אני הרגשתי את הכובד הזה, ולא יודע למה, הדבר הקטן הזה, אני לגמרי like, holy fucking shit, מה הם עושים? מה כזה?
וזה מאוד מתחבר עם הצצנה האחרונה של הסרט.
כן.
הצצנה האחרונה של הסרט, הנה ספוילר אמיתי לגמרי, שאתה פשוט רואה את כל הכדור הארץ מופצץ לגמרי.
נכון. אנחנו ממש דיברנו על כל העלילה, אבל כן, השיחה שלנו עם אופנהיימר ואיינסטיין, ומה שהם אומרים שם, מה שאנחנו הצלחנו לבנות משהו כל כך גדול שיכול להשמיד את כל העולם, ואנחנו עכשיו רואים את כל הכוח שיש לנו, שזה כל הטילים שיש לנו, כל הכור גרעיני, איך שאנחנו בקלות יכולים להשמיד את כדור הארץ. וזה פשוט לראות כזה, וואו, הכל התחיל מכאן. וזה פשוט מטורף לדמיין את זה שהם עוד אז בשנת מה 45 46 כשהשיחה הזאת הייתה עם איינסטיין שהם ידעו זהו אנחנו השמענו את כדור הארץ גם אם לא נשתמש בזה אם קורה
טוב,
טעות קטנה וזה בלי כוונה מתפוצץ אנחנו השמענו את כדור הארץ
לפי זה אז נשאר רק דבר אחד אם אנחנו הולכים לפי דעת התיאוריה של איינסטיין, שזה לא תיאוריה, זה כבר קצת הוכח, של ה-E equals MC square, כן, שאתה יכול להפוך מסה לאנרגיה ואנרגיה למסה, וזה בעצם היה הסוג של הבסיס לפצצת אטום כזה, כן? אם כך, אז המדענים היום צריכים עכשיו על איך לקחת את כל האנרגיה של פצצת אטום ולהחזיר אותו למסה. אז ככה שאם בן אדם באמת מפציץ איזה מדינה, יש איזה אנטי טיל, איזה קאונטר מז'ר כזה, שמיד נשלח, ולוקח את כל הפיצוץ הזה, מחזיר את זה לאיזה מסה. ביי, סארי, הנה, קח כדור, טניס, פינג פונג.
כן, אבל זה, אני לא מאמין שנצליח לבנות משהו כזה, עוד פעם, אני לא, אין לי מושג, מאמין שכן נצליח, אבל באותו זמן זה נשמע לי הזוי מדי, לבנות משהו
כן,
כזה.
כן, ואם מישהו שומע את זה ואשכרה עושה את זה, אני רוצה תגמולים כמובן. לא, לך תדע, לך תדע, זה לא כזה מטורף שיהיה איזה פיצוץ אדיר וזה יהפוך להיות מסה, תסתכל על כל כדורי הארץ, כל
כן.
כוכבי הלכת, זה אנרגיה שהפך להיות מסה, נו.
כן, זה יכול להיות משהו מדהים. כזה צריך איזשהו counter act לפצצה הזאת. מה שבסרט כאן, אנחנו רואים את הסרט בשני זוויות. זווית אחת של העבר וזווית אחת של סוג של הווה. אחד ב...
אני אתקן אותך, נכון שיש שם שני זמנים, אבל זה גם פיז'ן
כן,
ופיוז'ן.
כן, זהו, שכחתי, כן, זה פיז'ן ופיוז'ן, וזה מאוד, מאוד חשוב, אבל באותו זמן אני גם ניסיתי להסתכל על זה מהזווית ראייה שלהם. כשאנחנו רואים את אופנהיימר, אנחנו תמיד רואים אותו בצבע. כשאנחנו רואים את
כן.
רוברט דאוני ג'וניור, שכחתי אותו מחכון לדמות,
שטראוס.
סטראוס, אנחנו אותו רואים בשחור לבן. ואני ראיתי, אני גם, בגלל שראיתי את זה פעמיים, אז ניסיתי לראות את זה עכשיו מהזווית ראייה שלהם. סטראוס רואה הכל שחור לבן, שזה אומר, הוא לא רואה את האמת. הוא גם כל המוטיבציה שלו למה לתבוע את אופנהיימר, זה בכלל על שיחה של אופנהיימר עם איינסטיין, ואנחנו מגלים שבכלל הוא חשב שדיברתם עליי ואיינסטיין עכשיו שונא אותי.
ולכן זה מתחבר לפיז'ן פיוז'ן, כי הרי פיז'ן, פיז'ן זה פיצול האטום, זה it's separation, בן אדם שהוא מנותק,
נכון.
וזה בעצם, זה בעצם אם אני לא טועה, זה הצד של השחור לבן, אני כבר לא זוכר, יכול להיות שזה לא, אבל אם אני זוכר נכון, זה הצד של, של שטראס, שהוא מנותק, כן? ואז יש לך את הפיוז'ן, שזה חיבור האטומים, בן אדם שהוא מחובר. בן אדם שהוא יוצר דבר כזה, ואז הוא אומר, טוב, אני חייב לעשות עכשיו הכל בכוחי כדי למנוע מהדבר הזה.
כן. לא, זה פשוט היה מדהים איך שנולן עשה את זה, את שני החלקים האלו. ואתה באמת רואה, הנה, זה הוויז'ן, וזה הוויוז'ן, וזה הזווית ראייה שלו, זה, הוא רואה הכל שחור לבן, הוא רואה את הכל איך שזה באמת. ואז בשלב מסוים, אופנהיימר, הוא גם בשחור לבן, אבל זה מהזווית ראייה של סטראוס. אז זה כזה, באמת, לראות את הכל ולנסות להבין את זה, זה, לא יודע, זה פשוט מדהים, אני ממש אהבתי את זה. ו...
אני מאוד ממליץ, אני מאוד ממליץ אגב על הפסקול, אני למשך שבועיים אני לא מפסיק לשמוע את הפסקול.
פסקול, כן, זה גם אחד הדברים שמדהים בנולן, הוא איכשהו, לא יודע איך הוא עושה את זה, לכל סרט, הוא עושה פאקינג ביינר, עם מוזיקה מדהימה.
הוא לא עושה שום מוזיקה, הוא מביא מישהו אחר לעשות מוזיקה.
כן, נכון, אבל הוא, אני יודע, אבל זה עדיין משהו כל כך מדהים, וזה כן, זה שייך לזה. אין סיכוי ותיקח את המוזיקה הזאת ושים את זה על אינטרסטלר, זה לא ילך ביחד.
כן, אני שמעתי את זה למשך שבועיים, את כל הפסקול הזה, ואז אמרתי, בוא'נה, מי זה? זה הנס זימר? ואז מה אני מגלה? זה איזה הנס זימר? זה צעיר גרמני כזה, הנה, לודוויג גורנסון, יכול להיות שהוא אפילו לא גרמני, יכול להיות שהוא בכלל אוסטרי, אבל it's the same shit, אבל הנה, נון, שנייה, בוא נראה, הוא גרמני. Oscar winning, oh, Swedish.
אז אותו דבר.
כן. Oscar winning Swedish composer based in Los Angeles. וואי, אין, זה פשוט these trans fucks stuff. I'm Swedish, but I'm really from LA. I'm an Oscar winner, but really I'm gay.
כן.
אבל הפסקול הזה מטורף, כן.
כן. יש משהו אחד שכשראיתי את זה, זה היה לה, איך אתם עשיתם את זה? עכשיו, זה לא בקטע של, זה היה משהו כל כך קשה לעשות, זה יותר בקטע של, אני אישית הרגשתי לא בנוח כשראיתי את זה. וזה הקטע שאנחנו רואים את אופנהיימר פתאום ערום מול כולם, ואז אנחנו רואים את האקזיט שלו, פלורנס פיו, שהיא כזה, היא שוכבת איתו מול כולם, מול כל שאר השחקנים. וכשראיתי זה כזה, כן, זה סצנה ממש קלה לעשות. אבל במציאות, לנסות להיות איפה שהם, בראש שלהם, כזה, כולם מסתכלים עליי כאן, מזדיינים עם בצנה הזאת, והם צריכים להתעלם ממני, וזה, אני הרגשתי כזה לא בנוח בשבילם, ובאותו זמן אמרתי, בונה, זה צנה מדהימה. איך שאנחנו רואים את הכל מהצד של אשתו, והם צועקים עליו, הוא בעצמו מרגיש ערום, שהם חשפו אותו, והוא באמת היה יכול ללכת על דרך אחרת, זה, לא יודע, זה הרגשה הזאת, זה היה, לא יודע, זה מדהים, מדהים, כזה באמת.
אתה מדבר על זקפה?
כן, אני אף פעם לא חוויתי משהו כזה.
כי זה נשמע שאתה מדבר על זקפה.
כן, כשאני רואה את אופנהיימר הרום, זה מביא לי זקפה.
תשמע, אני לא חושב שכזה הפריע לו לעשות את הצנה הזה, אם הוא בן אדם נשוי, אני לא יודע, אני לא עוקב אחרי החיים האישיים שלו, אולי זה הפריע לאשתו, השחקנית, יכול להיות שהיא נשואה וזה קצת הפריע לה, יכול להיות, אבל גם יכול להיות שדיפ דאון, הם מאוד נהנו מהצנה הזה, ואמרו, this is the only way we can cheat on our spouses and it's legal.
לא, אני לא בא בקטע כזה, וואה, זה לא נוח להם בגלל שהם נשואים וכזה, זה פשוט יותר בקטע של אנחנו חייבים כזה, הנה עוד אנשים בחדר, כזה סבבה, יש את הבמה ויש את המצלמה ואת הבום, אבל הנה עוד אנשים שצריכים לדבר ולהתעלם מאיתנו, וכזה בזמן שכל זה קורה.
שמע, אחי, זה סרט של כריסטופר נולן. אני חושב שכל שחקן, אגב, היו שם מלא שחקנים מצוינים בחדר הזה.
המון, המון.
וכולם שם עשו עבודה מטורפת. אני חושב שכל מה שהיה לראש של כל שחקן שם זה Don't fuck this up so Chris Nolan can still hire you for another movie.
אחי, חד משמעית, מאט דיימן, אחי, מאט דיימן אמר בריאיון שהוא דיבר עם אשתו והם הגיעו למסקנה שמאט דיימן חייב לפרוש מהוליווד לאיזה שנה, שנתיים, ככה להיות עם המשפחה. והוא אמר לאשתו, אין לי בעיה, אני מסכים, אני על זה. אבל אם כריסטופר נולן מתקשר אליי, לא משנה מה, אני הולך לעשות את הסרט הזה. והוא אמר, שבוע אחר כך כריסטופר נולן התקשר אליו. זה אין מה לעשות, כזה, הוא היה מוכן לפרוש מהוליווד לכמה שנים. והוא אמר, זהו, כריסטופר נולן התקשר, אני חייב. וגם רוברט דאוני ג'וניור אמר, שזה הסרט הכי טוב שהוא אי פעם היה, הוא אף פעם לא ראה סוג של משחק כזה, איך אנשים כזה, עוד פעם, כולם אוהבים את רוברט דאוני ג'וניור בגלל שהוא איירון מן, ועושה שם משחק מדהימה, אבל זה פעם ראשונה שהוא לוקח דמות אחרת, כזה לא פעם ראשונה, אבל זה לוקח דמות אחרת, ואתה באמת מסתכל על רוברט דאוני ג'וניור, ואתה כזה אפילו לא מזהה שהוא היה איירון מן.
אז אני חולק, אני הסרט הראשון שראיתי של רוברט דאוני ג'וניור, ששם הבנתי שהבן אדם הזה הוא שחקן מעולה, כן, למרות שאני לא עוקב אחרי כל הסרטים שלו, אבל כשהוא עשה בשנות ה-90, הוא עשה סרט בשם צ'פלן.
נכון, כן.
והוא שיחק
נכון.
את צ'רלי צ'פלן. וזה היה סוג של קאמבק בשבילו, כי הוא הגיע מתקופה לא טובה, וזה
כן,
היה
היה
סרט קאמבק
בכלא,
שלו.
סמים וכל זה, כן.
זה סרט שאתה רואה את המשחק שלו, אתה אומר, יש לו בן אדם כישרון, יש לו
כן.
כישרון. ואני מבחינתי, לא משנה מה תגיד לי, המשחק הכי טוב שהוא עשה בכל החיים שלו, זה Tropic Thunder.
כן, ברור, אין Tropic Thunder.
לא יעזור כלום.
כן.
לא יעזור כלום, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי אופנהיימר, לא מעניין אותי צ'פלן, במיוחד לא מעניין אותי איירון מן, Tropic Thunder, man.
לא, אחי, היו מלא אנשים בזמן האחרון שהתחילו לחרבן על Tropic Thunder, ואמרו שצריכים...
זה סתם woke cunts, they're woke cunts.
נכון.
אי אפשר לתת להם במה, אי אפשר. If you're a woke cunt, then you can just continue being a woke cunt. וזה הולך תיחד חיים שלך, וזהו.
נכון, אבל הנה בן סטילר בא ואמר, לא אכפת לי מה אתם אומרים, זה סרט מדהים, ואני עדיין היום בסדר עם כל דבר שהיה בסרט הזה, ואפילו רוברט דאוני ג'וניור אמר, זה הזמן הכי טוב שהיה לי בחיים, הייתי יכול להיות בן אדם כושי, ואף אחד לא ירד עליי, כולם בעצם ירדו על הסרט, כזה... על זה שבן סטלו הוא אידיוט, על זה שהוא אוטיסט. אף אחד לא ירד עליי שאני מדמה כושי.
כן,
ירדו עליו שהוא מדמה אוטיסט. הוא אמר שזה היה הרגעים הכי כיפים שלו, אבל כן, לא. רוברט דאוני ג'וניור, אני לא מכיר מלא סרטים שלו, אני כן ראיתי מן הסתם את כל הסרטים שלו בתור איירון מן, אבל כן, כשהוא היה Tropic Thunder, צ'ארלי צ'פלין, שרלוק הום אני חייב להגיד לא ראיתי, אבל גם כאן, הסרט הזה, אני חייב להגיד, הוא עשה עבודה מדהימה, ובקטע של וואלה, אני לא מזהה, אני מזהה שזה רובי דאוני ג'וניור, אבל אני לא רואה את הדמות של איירון מן, טוני סטארק. יש כמה סרטים שאני רואה שהוא עושה, כזה, אני עדיין יכול לראות בקטנה את הדמות הזאת של טוני סטארק וכל זה.
יש שחקנים כאלו, אני אגיד לך, אני עכשיו, בלי לזלזל בשחקן, אבל זה שחקן
ג'וני דאפ.
שאני, את רוב הסרטים שלו, אני לא אוהב, כי בכל סרט הוא פשוט מגלם את אותו פאקינג בן אדם. דנזל וושינגטון. דנזל וושינגטון,
אוקיי.
כשאני רואה סרטים של דנזל וושינגטון, זה פשוט דנזל וושינגטון is a cop. דנזל וושינגטון is a corrupt cop. דנזל וושינגטון is a soldier. דנזל וושינגטון is a bad father. דנזל וושינגטון is this. But it's still דנזל וושינגטון.
כן.
יש סרטים של דנזל שאתה אומר, אוקיי, זה סרט מעולה, אבל זה עדיין דנזל. וזה סרט מעולה, אבל זה עדיין דנזל. ואז יש פה את כל הסרטים האלו שהם פשוט דנזל, וזה לא מעניין. אבל יש שחקנים אחרים שאתה אומר, טוב, זה לא אותו בן אדם. לא כגרי אולדמן. גרי אולדמן בסרט הזה, תקשיב, הוא מבחינתי, הוא גנב את כל הסרט. גרי אולדמן.
כן.
והוא שם, אני לא מגזים, הוא שם אולי 2 דקות, הוא מבחינתי גנב את כל הסרט. כאילו, קיליאן הוא מטורף, כן? קיליאן היה מטורף לגמרי, והוא בטוח הולך לזכות באיזה אוסקר, כן? אבל כשאני ראיתי את גרי אולדמן משחק את טרומן, והוא אומר את המשפטים האלו, אז like, Jesus Christ, גרי
אחי,
אולדמן is
זה,
just
זה,
a
זה,
fucking
אחד
beast.
הדברים ש... זה אחד הדברים שהפתיע אותי בסרט הזה. יש כאן שחקנים כל כך טובים, או שאתה רואה אותם בתור you know, background actor, והם שחקנים מטורפים, או שאתה רואה אותם לגג 2 דקות. כזה, זה מטורף, יש את אשתו של אופנהיימר. רוב הסרט היא פשוט מאחורה, היא ברקע.
אמילי בלאנט,
אמילי
אמילי
בלאנט,
בלאנט.
רוב הסרט היא ברקע. היא
כמו
גם לא
שצריך,
מדברת.
רוב אנשים צריכות להיות ברקע, הם לא צריכות לדבר יותר מדי. צריכים, איך הוא אמר לה? Take in the laundry, זה מה שהוא אמר לה בסרט, נכון? Take out
כן,
the laundry,
take out the
זהו, זה כל
laundry.
מה שצריך להגיד להם, Take out the laundry.
כן. לא, אבל זה עדיין מדהים. יש גם את לא יודע אם אתה ראית את הסדרה The Boys, אבל שכחתי איך קוראים
ברור,
לה.
ברור שהייתי the boys.
אז
כן,
הילד.
it's Meg Ryan and Dennis Quaid's kid, the
כן,
Quaid
נכון,
kid.
נכון. אז גם הוא היה שם, והוא בכל הסרט, אחי, הוא רק אמר עליי משפט אחד. כל שאר הסרט, הוא היה פשוט ברקע, אפילו לא אמר מילה. והוא גם,
כן,
הוא גם שחקן
לא,
ממש טוב.
לא, שמע, אתה רוצה שמה עוד שחקן בסרט הזה, שהוא גם לגמרי היה פאקינג מדהים,
כן,
אני
כן.
בני ספתי, בני
כן,
ספתי.
כן.
בני ספתי, אחי, אני ראיתי אותו, אני מיד זיהיתי אותו, אמרתי, פאק, זה בני ספתי.
כן.
הייתי בטוח, יהיה לו איזה תפקיד קטן. לא, הוא שיחק את טלר.
כן.
וטלר, הוא למעשה המציא את פצצת ההיידרוג'ן, כן? והוא הוביל למעשה את כל הסיפור האטומי הזה בתקופה המלחמה הקרה. אבל טלר הוא פאקינג, he's a beast. ובני ספתי, וואו, זה מטורף. אתה ראית, תגיד, ראית את הסרט Good Times?
אני מאמין שכן, אני לא בטוח.
אז תראה את הסרט Good Times, כי זה גם, הרי בני ספתי הוא במאי, הוא עשה את הסרט Uncut Gems, הוא ואח שלו. הם הבמאים וכתבו את הסרט הזה, אבל לפני הסרט הזה הם עשו סרט בשם Good Times, ובני ספתי משחק שם. הוא משחק שם, לא בדיוק אוטיסט, אבל סוג של.
אוקיי.
תקשיב, בני ספתי הוא מטורף. תראה Good Times.
אני לא יודע אם אנחנו מדברים על אותו בחור, אבל יש גם את הבחור כזה שהיה, שחקר את אופנהיימר, והוא כזה, הוא אמרו שהוא רגע קומוניסט.
קייסי אפלק?
יכול להיות זה. לא יודע, שראיתי אותו, ראיתי אותו זה
The
גם.
General?
כן, the
The
general.
General? Yeah,
כן.
קייסי אפלק, that's Ben Affleck's brother.
נכון, כן. אז זהו, שראיתי
כן,
אותו,
כן, כן, כן.
גם אותו, הוא גם הפתיע אותי.
תקשיב, בצנה הזה הם הרבה השמיעו את הקול שלו בלי לחשוף את הפרצוף שלו, עד שחשפו את ה... הנה, שמעתי את הקול שלו, אמרתי, רק ראיתי את האחורה של הראש שלו, אמרתי, that's Casey Affleck, אי אפשר לפספס את זה אפילו.
כן. לא, אבל
כן.
זה מה שאני אומר, הביאו לכאן שחקנים כל כך טובים, אם זה להיות אפילו רק ברקע, או לצנה של דקה, שתיים, גג, חמש, הם גנבו את הסרט, והם עשו עבודה מדהימה.
מה אתה רוצה? זה סרט של כריסטופר פאקינג נולן,
לא,
מה?
לא, נכון, נכון, זה פשוט, זה פשוט היה מדהים לראות את זה, וזה היה זה לבד חוויה מדהימה.
תגיד, אתה ראית את הסרט באיימקס?
לא, לא ראיתי את הסרט באיימקס, כי כאן בארצות הברית, הכרטיס רגיל עולה משהו כמו 10 ל-17 דולר, איימקס עולה כמעט איזה 30 דולר. אמרתי, זין שאני משלם 30 דולר, וגם נוסע איזה חצי שעה, 40 דקות
אחי,
בשביל...
אני דרך ארגון המורים, אני קניתי כרטיס ב-26 שקל.
זהו, כן, עוד פעם, אתה, יש לך את הזה. אבל לא, כאן בארצות הברית, לאיימקס זה הרבה יותר יקר, ואז יש את האיימקס פילם, איימקס 70 מילימטר, שזה
כן.
פילם, הכל הסרט
כן,
בפילם.
כן.
אז אני
אתה רוצה לשמוע
רציתי...
משהו דפוק לגמרי? כי אני רציתי לראות את זה באיימקס.
אני גם
פה
רציתי לראות
בארץ,
באיימקס. כן.
יש רק שלוש בתי קולנוע עם איימקס.
כן.
שלוש, וכולם במרכז, אחד בירושלים, אחד בראשון, נראה לי אחד בבאר שבע, זהו. כל מי שבפריפריה, שיזדהן.
זהו, אבל זהו, בארץ יש מלא קולנוע שיגידו, הנה זה סרט איימקס, זה לא באמת איימקס. אין באמת, גם כאן בארצות הברית, אם אני לא טועה, בכל ארצות הברית יש סך הכל 70 בתי קולנוע שזה איימקס אמיתי. כן, יש איזה שתיים או שלוש איפה שאני, כן. יש
טוב, זה
שתיים.
אומר שצריך לסדר שלושה מסכים בבית עכשיו ולעשות IMAX ביתי, אין ברירה.
כן. זה... אבל לא, אז אני אמרתי לעצמי, אני רוצה לראות את זה באיימקס, אבל אחרי שראיתי את הסרט, אמרתי לעצמי, בואנה, הסיבה היחידה באמת לראות את זה באיימקס זה בשביל לראות את הפצצה. כל הסרט אין באמת סיבה שזה יהיה באיימקס.
אני
לא
אגיד
יודע,
את האמת, קצת התאכזבתי מהפצצה הזו, אני...
לא יודע, אני לראות איך שיש, לוחצים לכפתור ואז שקט לגמרי, ואמרתי לעצמי, what the fuck, איפה הפיצוץ? אני רוצה, אל תגיד לי שלא נשמע את הפיצוץ, ואז פתאום אנחנו שומעים...
בום.
לא, קודם אנחנו שומעים את אופנהיימר אומר.
Now I am become death, the destroyer of worlds.
תקשיב, כשהיינו בקולנוע, הבסיס שלו הוא רגיש לרעש, אז בדיוק מגיע הצנה הזה של הפצצה, והוא מיד שם את האצבעות בתוך האוזניים, כן? פשוט שקט, שקט, והוא יודע שזה מגיע, הוא יודע שזה מגיע, והוא משאיר את האצבעות באוזניים. בשקט, בשקט, והוא יודע שזה מגיע, הוא משאיר את זה, ופשוט הם מורחים את השקט, ואז הוא מוציא את האצבעות, ואז הוא אומר, Now I have become that stray girls. זה נו את כל האוזניים.
ענק. וואי. איזה ענק.
כן.
זהו, זה פחות או יותר הכל כזה. עוד פעם, זה סרט ארוך, מדברים עליה, וזה באמת שיעורי בית. זה מדהים. אבל אני אישית חושב כזה, זה סרט של תראה את זה פעם אחת בחיים שלך וזהו. לא חייב בקולנוע, אבל תראה את זה לפחות פעם אחת בחיים שלך. עדיף בקולנוע, כי אתה יודע, להיות בהייפ עם כולם, אבל לא חייב.
כן, יש מצבים אני הולך לראות את זה עוד פעם בקולנוע.
הלו, כזה סבבה, אני פעם ראשונה, אני שילמתי לכרטיס, פעם שנייה שילמו אליי, אז כזה אמרתי, טוב, אין לי בעיה.
כן.
כן, אבל לא, בשני הפעמים אני ראיתי את הסרט ב-10 בבוקר, וסיימתי ב-1 בצהריים, ואמרתי כזה, פאק.
איזה כיף להיות בטלן, חסר עבודה כזה אפס, שאתה יכול
כן.
פשוט להגיד, טוב, אני הולך לקולנוע ב-10 בבוקר.
כן, אבל זה היה יום ראשון, ויום ראשון כאן בארצות הברית זה סופש, אז...
זה יום הישועה שלך, נכון?
כן, נו, ג'יזס.
כן. אתה אוכל קרקרים ושותה יין, נכון?
קרקרים, כן.
הנה, אתה מאריך עכשיו את השיער, כי אתה בעצם מחקה את האלוהים שלך.
כן, אחי, עוד מעט הולך להיות הלווין, אני חייב להתחפש אליו.
כן, זה הגיע מעבודה זרה, נראה לי לטיני כזה, לא משנה.
בסדר.
יאללה, אני כבר 1:30 אצלי.
סבבה, סבבה, אחי. אז קיצר, אני מאמין שאנחנו הגענו לסוף הפרק שלנו להיום. אני יואל ואיתנו אח שלי הגדול, הבכור, האחד והיחיד, שאתם לא תשמעו ממנו עוד פעם לעוד מלא מלא זמן, יונתן!
היה פצצה.
אטום. אתם יכולים להזין ללהקה שלו בספוטיפיי, Relative Clause, אני אשים לינק ל... לפודקאסט, לפודקאסט, ללהקה שלו, בביו, אתם יכולים ללכת לשם, יש שם גם אחלה שיר, Shadows of Nagasaki, מאוד קשור לנושא שלנו. בכל מקרה, אנחנו דיברנו על אופנהיימר, הסרט, אנחנו ספוילרים מן הסתם, לכו, תביאו לנו 5 כותבים בספוטפי, זה דורך את הפודקאסט והכל. בכל מקרה, אנחנו נפגש בפרקים הבאים, עד אז, יאללה ביי חבר'ה.